שאלתי בשבוע מה קורה עם המדיטציות, והם אמרו לא הרבה. האמת היא שזה קצת העציב אותי, אבל גם לא הפתיע אותי, ולא בגלל שאתם רעים או פחות טובים מאחרים, אלא בגלל שזה מאוד טיפוסי. מאוד טיפוסי שאנחנו מפתחים עניין בדרמה ומתאהבים בדרמה ורואים את הערך של דרמה בחיים שלנו, ואיכשהו לא יושבים לתרגל. עוסקים בדרמה אבל בצורה חלקית, או בצורה מתונה, או בצורה, כמו שאומרים, סבירה, הגיונית. מה הבעיה? הבעיה שאי אפשר לפתח תובנות בצורה כזאת. קשה מאוד לפתח תובנות של דרמה, תובנות של ממש, כאלה שנשארות איתנו. מאוד קשה, כי יש לנו המון גורמים שפועלים כנגדנו. יש לנו התניות מאוד מאוד חזקות שפועלות כל הזמן בכיוון הנגדי. המים שלנו ספוג בבורות, אנחנו ישנים מבחינה ספיריטואלית, התרבות שלנו היא שונה לחלוטין, ההרגלים שונים לחלוטין, וכבר יש לנו הרגלי חיים שהם לא מעודדים עיסוק רציני בדרמה. אז מה שחשבתי לעשות היום זה לתת לכם קצת זריקת עידוד, וזה מה שהלמות עושים כל הזמן, זה אחד התפקידים של הלמות, זה לתת את אותו אנטידוט שיעזור לתלמיד להתגבר על כל מיליון הגורמים שמפריעים לתרגול רציני של דרמה. ואני כאן ישבתי והכנתי בשבילכם את התרגום לקראת הביקור שלי, שאני יכולה ללמד את היוגה סוטרה, והפרק הזה הוא כל כך יפה, וככל שאני יושבת ומתרגמת אני מתאהבת בו יותר ויותר. והוא מתחיל במטרות של יוגה, ויוגה ודרמה כאחד, שיטות פנים ושיטות חוץ, שבאות כדי ליצור מאיתנו מלאכים, כדי להביא אותנו להיות מלאכים. זה המטרה שלהם. לצאת מן הגוף הגשמי הזה, הגוף הזה שמתקלה ומת, ולפתח גוף של אור, לפתח מיינד מלא חוכמה, ער, מבין, יודע הכל, לא ישן. זאת המטרה של כל התרגולים האלה. המטרה היא לא לעשות את החיים שלנו יותר נחמדים. זאת לא המטרה, לא של יוגה ולא של דרמה, למרות שהמתרגלים, אחרי שעוברים תקופה של מחלות ילדות בדרמה, מגיעים גם העונג וגם המיינד הטוב, גם פיזי וגם נפשי וגם רוחני, כל הדברים האלה מגיעים גם בחיים האלה. אבל זאת לא המטרה. וכדי שנגיע למטרות האולטימטיביות האלה, שהן כל כך מדהימות וכל כך נשגבות, והן עצם הסיבה לתרגול שלנו, אומר לנו מאסטר פטנג'לי ביוגה סוטרה, על מנת להפסיקם, ולהפסיקם פה מדובר על אותם הגורמים שמפריעים, דרוש תרגול קבוע וויתור על אחיזה בדברים. תרגול קבוע וויתור על attachment, בקיצור תפנית, renunciation. והתרגול הקבוע פירושו לשאוף להיות שם למטרה הסופית. הוא חייב להיות יציב, הוא חייב להיות ללא פערים, הוא חייב להיות לאורך זמן, הוא חייב להתבצע כראוי. כל זה חייב לקרות. ובסוף בא הפסוק, שאני חושבת שזה מנטרה, המטרה המושגת על ידי מי שפועלים בעוז, במסירות ותחושה של דחיפות. בעוז, במסירות ותחושה של דחיפות. המטרה היא לא קטנה והיא לא קלה, ודרושה התמסרות עצומה כדי להפקיע דרך הים הזה של ההתנגדות שאנחנו צריכים להפקיע דרכו. ואז בפסוק הבא הוא אומר, ויש הבדל בין הפחות, המתון והאז ביותר. זה שלוש דרגות, כאילו פחותה, בינונית וגבוהה ביותר. שלוש דרגות של מה? שלוש דרגות של תרגול, של המידה של העוז הזה והמסירות ותחושת הדחיפות של המתרגל. ומה שאומר לנו שאנחנו צריכים להרים את עצמנו, לפעול ולהשקיע מאמץ, להביא את עצמנו למדרגה הגבוהה ביותר של העזות הזאת, כדי שנוכל להפקיע. הוא לא נותן לנו כל כך כלים להתגבר על ההתנגדויות האלה. כי למה אנחנו לא נמצאים במקום הזה של ההתמסרות העזה, זאת הדחיפות גדולה, כל כך גדולה, למה זופה באחד הספרים שלו, הוא אומר, אם מישהו מקבל התקף לב, מה אנחנו הולכים לעשות עם האדם הזה? אנחנו מרגישים שדחוף דחוף להביא אותו לבית חולים, שיקבל טיפול שלא ימות, נכון? אומר למה זופה, והוא לא קוטל קנים, הוא למה מאוד גבוה, והוא אומר, הרבה יותר דחוף זה לתרגל דרמה. אז למה זה שאנחנו לא מתחברים להרגשה הזאת? למה זה שאין בנו את התחושה הזאת של הדחיפות הגדולה של התרגול הדרמי? איך זה שאנחנו לא מבינים את זה? אילו היינו מבינים את זה, לא הייתה שום בעיה. כבר היינו יושבים ועושים את המדיטציה כמו שצריך, וכבר היינו מפתחים את השמטה, ומשם הדרך לראיית ריקות פתוחה בפנינו, כי אנחנו מורים פה והתנאים פה והטיצ'ינג פה. הדברים הכי מדהימים יש לנו כאן בדורנו ובזמננו. אז איפה אנחנו נמצא את העזרים האלה, את הקביים האלה, שיעזרו לנו לעבור דרך הים הזה של התנגדות? ומי בא לעזרו? לא פחות ולא יותר, אלא למה ג'טסון קאפה. כי למה ג'טסון קאפה, הענק הרוחני הנפלא הזה, שהקים את הזרם השלם של הגלוקפה בבודיזם הטיבטי, שהדלאי למה נמנה עליו ואנחנו נמנים עליו, וזה 90% אני חושבת מהבודיזם הטיבטי הולך בעקבותיו. למה זה? מכיוון שהוא בתבונה כל כך גדולה הציג בפנינו, בתוך הלמרים שלו, בתוך הלמרים שמו, בדיוק את אותם הגורמים שאנחנו צריכים לפתח בתודעתנו, כדי שסוף סוף נביא את עצמנו לתרגול קיאות. אחר כך יש כל העניין של מה זה תרגול קיאות, וכמובן בשביל זה צריך להסתמך על למצוא מורים ולהתחבר אליהם ולשרת אותם ולקבל מהם את ההנחיות. אבל עוד לפני איך לעשות את התרגול, זה עניין של איך נביא את עצמנו שבאמת נשב, שנעשה את התרגול חשוב, כדי שנוכל לפתח מודעויות, תובנות. אומר למה צנקפה, יש שני סוגים של תרגול, מדיטציות אנליטיות, שהם כמו מכינים, יש שם את הדוגמה של הצורף, שצריך להכין את הזהב, שיהיה רך וגמיש, שאפשר יהיה לעבוד איתו בקלות. ולמה צנקפה אומר, זה דורש שני סוגים של מדיטציות אנליטיות, וכל סוג הוא מחלקה שלמה. הסוג הראשון זה אותו סוג שדן בצד הקודר של החיים, זה אותו סוג שבו אנחנו מתחברים אל הצד הסובב של החיים, וקודם כל מתחברים אליו דרך הסבל שלנו. וזהו משווה לכמו שקודם כל מעבירים את הנתח הגולמי של זהב באש, זה התבילה באש, כי זה מה שפותח את ליבנו בכלל לשמוע דרמה ובכלל את הדחיפות של לעשות דרמה. הצד השני של המדיטציות זה הצד החיובי, זה הצד שנותן לנו את ההשראה על ידי שאנחנו מתחברים לתכונות הנשגבות של הבודה, למעלות הנפלאות של הלמה שלנו, לסיבה למה בכלל לתרגל, לאושר הנשגב הזה שמזומן לנו אם אמנם נשלים את התרגול כיאות. זה השלב השני שבו אחרי שהעברנו את הזהב באש, אחרי זה טובלים את זה במים, ואז הוא ראוי לפעולה, מה שאומרים בטיבטית לסורונגווה, לסורונגווה זאת אומרת ראוי לפעולה. אומר לנו ג'טסון קאפה שאנחנו חייבים להתעמק ולעסוק בצד הקודר של החיים, להתחבר אל הסבל. זה לא רק ג'טסון קאפה אומר, הבודה העריך על זה הרבה את המילים. למה? לא בגלל שהסבל הוא כל כך נשגב ונעלה ורצוי, כולנו בורחים מסבל. אלא שבלי שנתחבר כתריעות לסבל, אין צ'אנס שהעבודה שלנו תגיע לסיומה המוצלח, לסוף התור שלה. למה? כי אפילו לא נתחיל אותה. כי אפילו לא נתחיל מדיטציה כראוי. ובלי שנתחיל מדיטציה כראוי, לא נוכל לפתח לא את השלווה המדיטטיבית, ובוודאי לא נגיע לשום תובנות. אז בדרך המדורגת להערה, הלמרים מחולק לשני חלקים עיקריים. יש את החלק הראשון שמדבר על שורש הדרך. מהו שורש הדרך? זה הלמה. שורש הדרך זה הלמה. בלי למה אין דרך. אם אדם רוצה להגשים את דרכו הרוחנית והצלחה, חייב למצוא למה, וחייב לשרת את הלמה ולהתמסר ללמה הזה. בלי זה אין דרך. זה החלק הראשון של הלמרים, והוא טיצ'ינג בפני עצמו, שהיום אני לא אכנס אליו, עשינו את זה בעבר ועוד נעשה בעתיד, כי אין בלעדיו. למה הוא כל כך חשוב? מאיפה מופיע הלמה בחיים שלנו? מאיפה מופיע המורה שמלמד יותר? מיליוני גילים גם בסמסרה וסבלנו בסמסרה, והיינו שרויים ופעלנו מתוך בורות וצברנו קרמת, ואנחנו נושאים את כל הזרעים האלה איתנו. אז את כל זה עשינו, ועדיין אנחנו כאן, ועדיין אנחנו סובלים. וקרה, התאפשר לנו המזל הטוב, סתם על מה שעשינו בעבר, ופגשנו אדם, מורה או מה, שבאים ומתחילים ללמד אותנו את הדרך, ומלאים להסביר לנו את השגיאה בחשש שלנו. אם זה נכון שהכל איתנו, וזה מה שהיוגה סוטרה מלמדת שעמדת בשלבים הגבוהים שלה, הכל מושלח מתוך המיינד שלנו, מתוך הרוצים שלנו. אנחנו יכולים לשורה כזה או מורה כזאת בלי שיש לנו כאלה בתודעת שמפשילים כרגע בשבילנו. והם אלה, מאיפה הם באים? זה מוכרח לבוא מהצד הטהור של הקיום שלנו. כי הקיום שלנו יש את הצד הלא טהור, הצד הסמסרי, שהוא נגוע בבורות, בקרמה, בנגעים רוחניים. ויש טיפ-טיפה, שביב קטן, שבא לידי ביטוי, מתוך הצד הטהור שלנו, שבו אנחנו פוגשים אדם, והמילים שהאדם הזה משמיע, אנחנו קולטים אותם כחוכמה. ומכיוון שהמילים לא באות מצד עצמם, אין להם משמעות מצד עצמם, המשמעות אנחנו נותנים להם. אז אנחנו, בגלל הקרמה הזאת שמפשילה, זו משליחים משמעות טהורה על איך האדם הזה משמיע. אז האדם הזה, גם אותו אנחנו משליחים. גם הוא בא, הוא או היא באים מתוך הקרמה הכי שלנו. אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום הרוחנית שלנו, אנחנו חייבים עכשיו להתחיל ולחזק את הזרעים האלה. וזה נעשה על ידי הידוק הקשר עם המורה, על ידי השירות למורה, על ידי מתן כבוד למורה, על ידי עיון בדברים שלו, מילוי ההוראות שלו וכך הלאה. להפך, אם עושים את ההפך, אז אנחנו שמים לעצמנו אבני נגף בדרכנו, קשות. כי הנה סוף סוף הופיע משהו טהור מתוך התודעה שלנו, שאנחנו משליחים אותו בחוץ כאדם שמלמד אותנו דרמה, אם אנחנו עכשיו פוגעים באדם הזה באיזושהי צורה, או לא מכבדים אותו, או לא מקיימים את אורותיו, אנחנו בעצמנו זורקים חול בעיניים שלנו, כי הם הופיעו מאיתנו ועכשיו אנחנו מפריעים לתהליך. אז אנחנו יכולים לפעול או לכאן או לכאן. אז זה הקטע הראשון, ולמרים, הוא כולו כולו על הלמה ואיך להתחבר לטובה של מי זה הלמה הזה, ואיך אני יכולה לעבוד ולהשתמש בלמה הזה בצורה נאותה, כיוון שאפשר לעשות שימוש לא נאות, שימוש תועלתני שהוא הרצני. איך להשתמש בו בצורה נאותה כדי שאני אוכל לפתח ולהעמיק את התובנות. החלק הראשון שאמרים זה הלמה. החלק השני זה עכשיו איך להשתמש בלמה ובהזדמנות שניתנה בידינו כדי לנצל את ההזדמנות בחיים האלה. אז זה החלק השני שאמרים, זה איך לתרגל עכשיו עם מה שקיבלנו. וזה מחולק לשלושה חלקים. זה מחולק לתרגול שמשותף עם אנשים בעלי היבט צער, תרגול שמשותף לאנשים בעלי בית בינוני, ותרגול לאנשים עם בית הרחב. אז עכשיו אנחנו בקטע של תרגול שמשותף לאנשים בעלי היבט הצער. ושימו לב, אנחנו אומרים לא תרגול של אנשים בעלי היבט צער, אלא אנחנו אומרים תרגול שמשותף עם האנשים בעלי היבט הצער. זאת אומרת, אנחנו לא מעודדים אצל התלמיד את היבט הצער, אנחנו מעודדים את ההיבט הרחב, אבל גם אדם שרוצה לעודד ולפתח את ההיבט הרחב כדי להגיע להערה מלאה של הבודה, גם אדם כזה חייב לעבור דרך התרגול שמשותף עם בעלי ההיבט הצער. אין לו שום צ'אנס בדרך בלי לעבור דרך התרגול הזה, אלא שהוא שם אותו בקונטקסט אחר. אדם בעל היבט רחב עושה את אותו התרגול, אבל שם אותו בתוך הקונטקסט הרחב. אז כאמור, יש שלושה היבטים שונים, ואנחנו אומרים שצריך לפתח את כל הידע הזה. וכשאומרים בבודיזם ידע, במיוחד בבודיזם הטיבטי, כשהם אומרים ידע, הם מתכוונים לתובנות, הם מתכוונים להישגים רוחניים שאנחנו מממשים, מקשימים, שאנחנו נוכחים בהם בעצמנו באופן ישיר בליבנו. וזה כשאומרים ידע. אז יש צורך לפתח הרבה הרבה ידע כדי להגיע להערה מלאה, ומה שיביא אותנו להערה מלאה כמובן זה אם לפתח בודיצ'יטה. אבל לא נוכל לפתח בודיצ'יטה בלי לפתח קודם חמלה. לא נוכל לפתח חמלה אם לא נתחבר קודם לסבל שלנו עצמנו. והחיבור הזה לסבל שלנו עצמנו הוא הקו שמפריד בין מישהו מתרגל דרמי ובין מישהו אדם ארצי, אדם שמעייניו הם ארציים והם לא דרמי. אפילו אדם שמשיג הבנה של דרמה, זה לא עושה אותו אדם דרמי. לא בהכרח. דרוש הרבה יותר מהבנה אינטלקטואלית כדי להפוך אדם לאדם דרמי, לאדם שהופך את הדרמה לדרכו כדי להגיע להערה המלאה של הבודה. והתרגול שאיתו מתחילים, שהוא זה שמעביר אותנו את הסף, מה שמעביר אותנו את הסף בין אדם שהוא ארצי, וזה כולל אנשים שמתעניינים בדרמה, לבין אדם שהוא מתרגל דרמי כשורה, זה התפנית. רכישת התפנית, להגיע למקום הזה שבו אנחנו מפתחים סלידה מסמסרה, מפתחים סלידה מסבל, על ידי החיבור לסבל שלנו, ומנצלים את החיים האלה כדי לצאת מסבל. ומגיע רגע כזה, יגיע רגע כזה בחיים, שבו אנחנו מתחילים להבין את חוסר התכלית של סמסרה ושל דברים סמסרים, שבו אנחנו מבינים באמת, לא רק באופן אינטלקטואלי. איך יודעים שמבינים באמת? איך יודעים על אדם שהוא באמת הבין, שהוא באמת קלט? לפי מה הוא עושה עם החיים שלו? אדם יכול לדבר מאוד יפה ולתת לכם שיעורים נורא יפים, תסתכלו מה הם עושים עם החיים שלהם, אז יודעים אם הם קלטו או לא. הרגע הזה יכול להיות מאוד לא נוח. פתחתי לפני כמה ימים טלוויזיה וראיתי תוכנית, הייתה פה של איזה שני זמרים הופיעו שם, אנשים קשישים כבר, אני חושבת בשנות ה-60 או אפילו ה-70 שלהם, והם היו כוכבים ידועים בעבר, והם היו לבושים יפה ומאופרים יפה, והיה קהל שלם של אוהדים שבא לשמוע אותם, שזכרו אותם מהימים הטובים שלהם, וכולם היו מלאי חיוכים ומאושרים, והביאו גם תמונות פלשבק מימי התהילה שלהם כשהם היו צעירים לפני 30 שנה. ואני הסתכלתי בהם ובא לי כזאת עצבות, כזאת עצבות גדולה. ולא היה שום דבר עצוב בהופעה או בהצגה, אז הכל היה שירים יפים וקהל שמח וזמרים היו מבסוטים. אז היו להם ימי תהילה, ואנשים האלה זכו לתהילה, הם היו כוכבים ידועים, ועד היום יש להם קהל של מעריצים שאוהב אותם, והם נראים טוב, הם חיים טוב. ואז מה? אז מה? במיוחד שרואים אותם כשהם היו צעירים ויפים, ועכשיו רואים אותם מזדקנים וכבר לא כל כך יפים ושמים הרבה איפור על הקמטים וכך הלאה. ואז מה? אז מה? מה ההבדל בין זה ובין הפרח שנובט, פורח וקמל? מה ההבדל? מה הם עשו עם החיים האלה? וההרגשה הזאת מתחילה להתלוות לכל מקום ברחוב. אתם רואים אנשים וחלקם עצובים או סובלים, ואז אנחנו מתמלאים חמלה עליהם, וחלקם מאושרים ומבסוטים ועבודה בסדר והבית בסדר וילדים בסדר ואישה בסדר. ולאן אלה הולכים? לאותו מקום. ומתחילה לחדור ההבנה לעומק שכל אדם שאתם פוגשים, כל אדם שאתם פוגשים, או שהוא סובל ברגע זה, או שהם בדרך לסבול. והמיעוט הקטן 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 בתוך העולם הזה, זה מי שמתרגל כדי לצאת מסבל באמת בדרכו של הבודה. וזה נהיה נורא עצוב. והחיבור הזה עובר דרך הסבל שלנו, דרך הכאב שלנו, דרך ההתחברות לכאב שלנו. ובלי שנתחבר לשם, אין שם שנתרגל ברצינות. המיינד הסמסרי והענייני היומיום השתלטו עלינו, והנאות העולם הזה השתלטו עלינו, הבלי ההבלים השתלטו עלינו, והחיים יגמרו לפני שנעשה משהו משמעותי. אז אומר לנו ג'סון קאפה בלמרים, השלב הראשון, הידע הראשון שאנחנו חייבים לפתח, זה הידע הזה ששואף להגיע למקום יותר טוב בחיים הבאים. ואחר כך הידע של איך לגרום לזה, איך לגרום שזה יקרה. מכיוון שאם אנחנו רזים בחיים האלה, מצבנו חמור ביותר, גם אם כרגע זה נראה טוב כלפי חוץ. אז השיחה היום היא על הצד השלילי, אבל אם אתם עוברים דרך הקטע הזה ברצינות, המיינד מתבהר, המיינד נהיה צלול, הפרקטיס נהיה מלא עוצמה. ככה שזה קטע מאוד חשוב לעבור דרכו, וזה הקטע שאנחנו קוראים צ'יבה מיטאקפה. צ'יבה זה מוות, ומיטאקפה זה הארעיות, חוסר הקביעות של דברים. אז המכשול הראשון שיש לנו זה בכלל אנחנו לא כל כך מאמינים בחיים הבאים. אנחנו שמענו ואמרו לנו וכתוב ויש שיעורים על זה, אבל אנחנו לא ממש יודעים, כי אנחנו לא ממש זוכרים את החיים שעברו, ולכן אנחנו לא כל כך מאמינים בחיים הבאים. זה מכשול גדול. וזה מכשול שאנחנו מנסים להתגבר עליו באמצעות ההיגיון. בקורס 4 אנחנו משתמשים בהיגיון כדי להתגבר על המכשול הזה שיש לנו ספקות בקשר לגלגולים ולחיים הבאים וכך הלאה. ההפרעה של צ'יבה מיטאקפה מדבר על הארעיות, על הארעיות של כל התופעות סביבנו. ואנחנו אומרים שכל דבר שהוא נגרם, שבא מסיבות, הוא ארעי. כל מה שבא מסיבה הוא ארעי. אלא שלא כל הדברים האלה הם סמסרי. רובם הגדול סמסרי. אבל יש חלק מהם שיש להם אופי של להיות חלק מהדרך הדרמית. אם ניקח את הקטגוריה של כל הדברים הארעיים, שזה כמעט כל מה שיש, ונבחין בין אלו שהם סמסרים ובין אלו שהם דרמיים, אז ההבחנה הולכת בין מה שמחזק, משמר סבל, גורם סבל, ובין מה שעושה את ההפך. ופה חשוב להבין שכל סוג של עושר באלף שהוא סמסרי הוא בעצם סבל. כל סוג של עושר סמסרי הוא בעצם סבל. וזה לא קל לקלוט, לא קל להבין. המיין שלנו מתקומם כנגד זה. כשההכרה הזאת מתפתח, כשאנחנו באמת קולטים את זה לעומק, אז מתפתחת תפנית. אז המתרגל לא יכול לשקוט על שמריו יותר, ויעשה כל מה שהוא יכול לצאת מסמסרה כמה שיותר מהר. וכמובן, אם הוא בהיבט הרחב, הוא גם ירצה להביא את כל האחרים איתו. אז אנחנו צריכים להבין את חוסר הקביעות, את הארעיות, לא רק של העצים והפרחים, אבל בעיקר את של עצמנו. של חמשת המצבורים שלנו. לפי החלוקה שמופיעה באבידמה קושה, יש לנו חמישה מצבורים, שזה הגוף, ואחר כך יש ארבעה מצבורים מנטליים, שזה הרגשות, יכולת הגורמים המנטליים למיניהם והכרה. אז הראיות הזאת שאנחנו מדברים עליה, ושג'ייסון קאפה מדבר עליה בלם רימצ'מו, שעליו מבוסס מרבית השיעור הזה, הראיות הזאת מחולקת לשני חלקים. אנחנו עושים עליה מדיטציה בשתי צורות שונות. אחת זה מה שאנחנו קוראים הראיות הגסה, השנייה זה הראיות הקלה או העדינה, אבל זה לא קל וזה לא עדין, זה הלא גס. זה שיות... סד עוד שיותר קשה לראות אותו, יותר קשה להבחין בו. אז החלק שהוא סד עוד, שהוא עדין, הוא זה שכל המצבורים שלנו, הן זה של הגוף והן אלו של התודעה, הם מיוצרים, הם בעלי אופי רגעי. הם באים לידי קיום ומתקלים כל רגע ורגע. וזה מאוד קשה לראות במיינד הרגיל שלנו. כדי לראות את זה באופן ישיר, דרושה מדיטציה מאוד מעמיקה לאורך זמן, מה שאומר שם פטנג'לי, תרגול קבוע ויציב, הרבה פעמים בריטריט. כשאדם מגיע לתובנה הזאת של הקיום הרגעי, של היצירה וההתקלות מרגע לרגע לרגע לרגע, זה כבר מאוד מתקדם, זה שלב מאוד מתקדם בהתפתחות רוחנית של בן אדם. זה אפילו מין צורה של הבנת ריקוד, זה הגרסה הנמוכה ביותר של הבנת ריקוד. אז אנחנו לא במגע ישיר עם ההיקלות הזאת מרגע לרגע של המצבורים שלנו. זה קשה לנו לראות. וכאמור, במדיטציה עמוקה, בריטריט, אפשר להתחיל לראות את זה ואפשר ממש להתחיל לחיות משם. אבל אנחנו יכולים להבין את זה באופן אינטלקטואלי כשאנחנו מסתכלים אחורה, מסתכלים שנה אחורה בתמונות שלנו, ואנחנו כבר לא נראים אותו דבר. אז אנחנו יכולים להבין שיש שינוי. ההבנה ברמה הזאת של הראיות, ברמה הזאת של מרגע לרגע, מביאה להבנה עמוקה של סמסרה. מביאה להבנה עמוקה של חוסר הסיפוק בסמסרה. והיא בעצמה מהווה גורם מדרבן ממדרגה ראשונה לתרגול שלנו. אבל כאמור, זה קשה לראות במיינד הרגיל שלנו, זה כמעט בלתי אפשרי לראות אם אנחנו לא בריטריט עמוק. אפיון נוסף של דברים שהם ארעיים ושהם סמסרים, זה מה שאנחנו קוראים להמודרה מספר 2, וזה שאין שם שום בעל הבית. אנחנו חיים את החיים שלנו כאילו שיש שם אני ששולטת בעניינים. אני דואגת להביא אליי מה שטוב לי, להרחיק ממני מה שרע לי, אני עושה החלטות מה לעשות עם החיים שלי, אני הולכת ימינה, אני הולכת שמאלה, אני מתחתנת, אני מתגרשת. יש איזו אשליה של איזה מישהו שם, איזה בעל הבית שהוא בשליטה, שהוא מסדר את העניינים. זה מכשול גדול גדול בדרכנו, כי כל עוד אנחנו מאמינים בבעל הבית הזה, אנחנו תפוסים עמוק עמוק בראייה שגויה, וזה יגרום לנו הרבה סבל, כי ההחלטות שאנחנו עושים על סמך האמונה הזאת רק מביאות לסבל. הן לא יכולות להביא למשהו אחר, כי מקורם בשגיאה. אם אני מחפשת בתוך חמשת המצבורים שלי את בעל הבית, אני לא אמצא אותו. ואם אני מחפשת אותו מחוץ לחמשת המצבורים, אז איפה הוא יכול להיות? אין שם בעל הבית, אין שם מישהו ששולט בעניינים. האמונה הזאת במישהו ששולט בעניינים היא סיבה עיקרית לסבל הסמסרי. אם אנחנו מצליחים לוותר על האמונה הזאת בבעל הבית, רק כך אנחנו נוכל להפסיק את הסבל ולמצוא שקט אמיתי, למצוא אושר של ממש. אז כשאנחנו מדברים על התרגול של צ'יווה מיטקפה, על מוות ועל הראיות, אנחנו בעצם מתרגלים את הראיות הגסה יותר, לא את זו שהיא רגעית. זה שלב הרבה יותר מתקדם. אז בואו נדבר על זה קצת. יש לנו דחף טבעי לחפש מה שטוב לנו ולברוח ממה שמביא לנו סבל. והרבה פעמים בבודיזם אומרים לנו שזאת הבעיה שלנו, שאנחנו מחפשים עונג ואנחנו בורחים מסבל. אבל זה לא בהכרח נכון. למעשה אנחנו אומרים שזה לא נכון. אין שום רע בזה שאנחנו מחפשים מה שטוב ובורחים מן הרע. אין בזה שום רע. מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שאנחנו לא מזהים נכון את המטרה. אנחנו לא מזהים נכון את מה שיביא לנו אושר ומה שיביא לנו סבל. ואז הדברים שאנחנו מחפשים והדברים שאנחנו בורחים מהם לאו דווקא ישיגו לנו מה שאנחנו מחפשים. או כמעט בטוח שלא ישיגו לנו את מה שאנחנו מחפשים. והמחשבה הזאת על סבל עוזרת לנו לזהות נכון את המטרה. ולכן כל כך חשוב להתחיל עם התובנות האלה. אז בלמוים צ'מו, ג'סון קאפה, הוא מתחיל את הפרק שלו על צ'יו המתקפה, על מוות ועל הרעיות, בכך שהוא קודם כל מונה מה יהיו החסרונות, מה הדברים הלא רצויים שיקרו לנו, אם לא נעשה את המדיטציה על הרעיות ועל מוות. יותר מאוחר הוא מדבר על היתרונות של לעשות את המדיטציה הזאת. אז היום נעשה חלק מהדיון בחסרונות. עכשיו אנחנו מתחילים למנות את התקלות שתקרנה לנו אם לא נעשה את המדיטציה הנכונה על מוות, וגם זה דיון, מה נכון ומה לא נכון. ג'סון קאפה, הוא מונה לנו עכשיו ארבעה מכשולים, ארבע אמונות שגויות שמונות מאיתנו להפיק את הערך של החיים האלה. הוא מדבר על מה שנקרא צ'ינצ'ילוק שי. צ'ינצ'ילוק זו השקפה שהיא הפוכה, זאת אומרת התייחסות שגויה למציאות. שי פירושו ארבע. אלה מכשולים שכבר יושבים עמוק עמוק בתוך תודעתנו, והתפקיד של המדיטציה האלה זה לבאר אותם ולסלק אותם, כי הם מכשולים לתרגול. ואנחנו תכף נעבור עליהם קצת ביתר פרטים, רק אני קודם אגמור למנות אותם. אז המכשול הראשון זה המחשבה שדברים נמשכים, שדברים הם כמו שהם עכשיו, ככה הם ימשיכו. זה מכשול ראשון. המכשול השני זה לתפוס את מה שהוא סבל בתור ההפוך מסבל. אנחנו לא מזהים נכון את הסבל. המכשול השלישי זה אנחנו תופסים את עצמנו כמי שיש לנו איזה עצמי, כשלמעשה אין לנו כזה דבר. אין לנו אני או עצמי. אנחנו השלכה שאנחנו משליחים על פני אוסף של מצבורים, ואין בתוך האוסף הזה או מחוץ לאוסף הזה שום עצמיות. אבל אנחנו לא חיים ככה, זה הבעיה שלנו. המכשול הרביעי זה שאנחנו תופסים את משהו בלתי טהור בתור טהור. אני אחזור עליהם. הראשון זה שבעומק ליבנו אנחנו מאמינים שדברים יימשכו כמו שהם. אני עושה, אני עוסקת קשה, אני יוצרת לי תנאים שיהיה לי טוב, כי אני חושבת שאם אני אעסוק מספיק טוב ואני אצור את התנאים האלה, אז ימשיך להיות לי טוב. אני פועלת ואני רוצה להשיג את האנשים הנכונים לחיים שלי, את הבתים הנכונים לחיים שלי, את המקצוע הנכון, אני כל הזמן פועלת להשיג את הדברים האלה כדי שיהיה לי טוב. למה אני עושה את זה? כי אם אני עושה את זה, אז ימשיך להיות לי טוב. משם יבוא הטוב שלי. וזו טעות חמורה כמובן. פה עברנו לשתיים, זה להאמין שמשהו במהותו סבל איננו סבל. שלישי זה לחשוב על עצמי כבעלת עצמיות, כבעלת קיום עצמי משלי. והרביעי זה לתפוס את מה שאיננו טהור בתור טהור. ופה הכוונה בעיקר לגוף. למה יש לנו בכלל גוף אנושי, גוף שהוא מתקלה, גוף שהוא עשוי לחלות ולהזדקן ולמות, ושיש לו צרכים כל הזמן, וכל הזמן צריך לדאוג לו, יש לו צרכים של אוכל, צרכים של סקס, צרכים של בריאות, צרכים של ניקיון, כל הזמן צריך להתעסק איתו, צריך לדאוג לו. מאיפה בא הגוף הזה? הגוף הזה בא בגלל הנגעים הרוחניים שלנו והקרמה שלנו. הגוף הזה הוא טעות. הוא טעות שבא בגלל הנגעים הרוחניים שלנו. וזאת הטעות שאנחנו מחפשים לתקן כדי שיהיה לנו גוף של אור, גוף של מלאך. האחיזה בגוף הזה היא בדיוק הבסיס לשמר צבל. ככל שאנחנו יותר מתעסקים עם הגוף הזה, יותר דואגים לו, יותר שמים חשיבות לאוכל הטוב ולסקס הטוב ולדברים הגופניים למיניהם וכך הלאה, ככל שאנחנו יותר משקיעים את הנכסים הרוחניים של הנפשיים שלנו, אם תרצו, בתוך הגוף הזה, כך אנחנו יותר ויותר מחזקים אחיזה באותו דבר שהוא בלתי טהור ושאנחנו חושבים שהוא טהור. והוא בלתי טהור מכיוון שהוא יביא לנו סבל. והוא יביך להביא לנו סבל בגלגולים הבאים. והאובייקט מספר אחד להשתוקקות שלנו זה הגוף שלנו והגוף של אנשים אחרים. כדי להתגבר על המכשול העצום הזה, יש צורך במדיטציה על הצד הלא טהור של הגוף. את זה לא נעשה כאן. המדיטציות האלה נעשות על ידי מדיטציה על גביות. הרבה מתרגלים בודיסטים הולכים ועושים מדיטציה על גביות. זה נשמע מאוד דוחה ומגיל, וזה אמור להיות ככה, זה אמור להיות דוחה ומגיל. כדי לשחרר קצת את האחיזה הקטלנית, הפטלית הזאת שיש לנו בגוף. מבין הארבעה שמניתי עכשיו, מקור גדול לסבל בחיים שלנו זה האמונה השגויה שאותו דבר שהוא ארעי אנחנו שוגים וחושבים אותו לקבוע. וזה סוג מאוד ספציפי נזק שאנחנו גורמים לעצמנו. וכאמור יש חלוקה לארעיות הגסה והארעיות העדינה יותר. העדינה קשה לראות, והבודה לא התחיל איתה. הבודה התחיל את הטיצ'ינג שלו דווקא מהראיות הגסה. מכיוון שאנחנו יכולים בעצמנו להבחין בסימנים של הראיות בכל מקום. אם נסתכל בעולם, זה המצב הבסיסי של העולם שלנו. הראיות הגסה, אז אנחנו יכולים להבחין בה בעין בלתי מזוינת. אם תחשבו על כל הצונמי והשיטפונות למיניהם, או רעידות אדמה, או שריפות, רוחות גדולות ומזיקות, טורנדו, אנחנו רואים עד כמה הדברים הם הרעים וחולפים בעולם שלנו. ודרך אגב, אם אתם מסתכלים על מה שמניתי בפניכם כרגע, מניתי שיטפונות, מניתי רעידות אדמה, מניתי שריפות, ומניתי נזקים של רוחות גדולות. זה מזכיר לכם משהו? יש הגבלה בין אלו ובין היסודות של הגוף שלנו, נכון? יש אדמה, יש מים, יש אש ויש רוח. אלה ארבעת היסודות שמונים כיסודות. בראש הם לא מדברים על הפחמן והחנקן, הם מדברים על היסודות האלה כיסודות שמרכיבים אותנו. הם אלה שאנחנו גם משליחים החוצה. מי שחווה רעידת אדמה, זה השלכה מתוך אלמנט האדמה שלו וכך הלאה. וזה מאוד מעניין. אפילו בכתבים שלנו הנביאים אומרים שכל אסונות הטבע באים בגלל הנגעים הרוחניים והעבירות שאנחנו עוברים. בגלל שאנחנו אומרים שלא עושים את הישר בעיני אדוני. וזה נכון. כי העולם החיצוני הוא לגמרי שיקוף של המיינד שלנו כפי שהוא משתקף באנרגיות הפנימיות שרצות בערוצים שלנו. והעבודה עושים משפיעה באופן ישיר על העולם החיצוני שלנו. זה מבוצע מאוד יפה גם ביוגה סוטרה, גם בהטה יוגה פרדיפיקה, גם בקלה צ'קרה טנטרה שעכשיו למדנו. אנחנו יכולים להתחיל להשפיע על כל הגורמים האלה. מאוד מנהים.